ברוכות וברוכים הבאים לפוליקאסט, פודקאסט על המונוגמיה, פוליאמוריה ובתכלס על כל מה שמעניין אותי. אני נועה פז, לשון פנייה את, ובפודקאסט הזה אני אדבר על מערכות יחסים, תקשורת, התפתחות אישית, שינויים בחיים, לחיות מחוץ לנורמה ובכן כל מה שיעניין אותי. מקווה שזה יעניין גם אתכם ויאללה בואו נתחיל. ברוכות וברוכים הבאים לפוליקאסט, הפודקאסט החמוד שלי. אני שמחה להגיד לכם שהיום איתי גיא שטיינברג, ובאנו לדבר על נושא מאוד מאוד מעניין וחשוב, שהוא גם נושא התזה שלה, אז אני אתן לה להציג. אז גיא, ברוכה הבאה, ואת מוזמנת להציג את עצמך ואת התזה שלך.
שלום! קודם כל, באמת, מה זה כיף להיות פה ולשמוע אותך גם עושה את הפתיחה הזו, כי עשיתי לך בינג' לכאילו כל הפרקים, אז זה כזה הרגע הזה שאני מרגישה שאני בתוך הסדרה שאני אוהבת.
לא ידעתי שאני פנדום, אבל סבבה.
אצל אנשים מסוימים, בהחלט. היי, אני גיא. אני עושה אקטיביזם בעיקר סביב המיניות וקוויריות כבר הרבה מאוד שנים, אז זה כזה העולם שממנו אני מגיעה. אני בעצמי גם פוליאמורית. העולם של המיניות מאוד השפיע על החשיבה שלי על מערכות יחסים באופן כללי, ואלה מאוד השפיעו על התזה שלי, כפי שככה אנחנו נראה לאורך הפרק. אז את התזה שלי אני כתבתי בסוציולוגיה על המיניות ומערכות יחסים אינטימיות. אבל זה בעצם לא רק על המיניות ומערכות יחסים אינטימיות. זאת אומרת, זה היה איזושהי נקודת פתיחה, ובעצם משם אני, אם אנחנו מתחילים להסתכל רגע, אחד מהדברים האובייס שכאילו חושבים עליהם במערכות יחסים אינטימיות זה מיניות, אז אצל אנשים שלא כל כך מעוניינים במיניות, תמיד עולה איזושהי שאלה שראיתי עולה המון דרך האקטיביזם שלי ודרך זה שהייתי בקהילה, שזה, רגע, אז אם אין מיניות אז מה יש שם? מה זו מערכת יחסים אינטימית? וכאילו זה כזה שאלות ראשוניות שצאתי איתם לדרך, ובעצם מגיעים מתוך זה עם תשובות נורא נורא רחבות על איך החברה שלנו תופסת מהן מערכות יחסים אינטימיות. אז זה ככה, התחלנו מהמיניות, המשכנו מערכות יחסים אינטימיות, ואנחנו בסוף נתגלגל לקשר בין מיניות, רומנטיקה וזוגיות.
אוקיי, וכל זה נכנס בתזה?
כן, תזה של 70 עמודים באנגלית, שהייתי צריכה לצמצם מאוד את כל מה שכתבתי, כדי שייכנס לשם, אבל כן, בהחלט.
אוקיי, אז נראה לי שאנחנו נחקור כזה את כל האלמנטים השונים שדיברת עליהם, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, למה החלטת לכתוב דווקא על הנושא הזה?
זו שאלה טובה, האמת שאני לא הגעתי מלכתחילה בהכרח עם הנושא הספציפי הזה, היו לי כל מיני כיוונים, אני נגיד נורא רציתי דווקא לחקור משהו שקשור בחברות, שזה דווקא מאוד מגיע מתוך הקרבה שלי לעולם הארומנטי, וזה שחברויות הרבה פעמים נתפסות בתור כאילו second best בחברה שלנו, ונורא עניין אותי לבחון את מה קורה בקשר הזה, כי יש אנשים, גם אנשים שלא בכך נמצאים באיזה מקום כאילו קוויר רדיקלי של בואו נהפוך את איך שאנחנו חושבים על מערכות יחסים, יכולים להיות גם אנשים שכאילו הכי חיים בתוך הנורמה של הנורמה של הנורמה, שיש להם חברויות קרובות ואמיצות שמלוות אותם כאילו כמשפחה נבחרת, גם אם הם לא קוראים לזה ככה. אז כאילו זה דווקא היה מאוד עניין אותי לבחון משהו שקשור למערכות יחסים אינטימיות. אז נגיד חברות היה מאוד הכיוון שרציתי ללכת איתו, אבל הייתי באמת פתוחה לכל מיני רעיונות. ומה שקרה בסוף זה שאני, המישהי שרציתי שתנחה אותי, שבסוף באמת הייתה המנחה שלי, היא פרופסור אווה אילוז באוניברסיטה העברית.
וואו.
כן, ואני ניגשתי אליה וכאילו, I pitched כל מיני רעיונות. והמיניות היה, המיניות מערכות יחסים היה הדבר שנתפסה עליו כאילו יותר, ואמרה נשמע מעניין העולם שאת מגיעה ממנו, יאללה רוצי עם זה. אז זה מה שהוביל אותי לשם, אני חייבת להודות שבדיעבד אני כל כך שמחה שכאילו היא הנחתה אותי לכיוון הזה, כי אני מרגישה באיזשהו מקום שאני קיבלתי כל כך הרבה מהקהילה המינית לאורך השנים, ואני מרגישה שהמחקר הזה הוא הדרך המאוד צנועה שלי to pay back את ההמון שקיבלתי.
מה קיבלת?
קיבלתי דרך ראייה שונה על מערכות יחסים. ואני בכוונה אומרת שהגעתי לפוליאמוריה דרך המיניות. שזה כאילו מצחיק, כי למדתי על פוליאמוריה לפני שהכרתי המיניות. אין לי מושג איך ידע את זה, אבל איזו חברה באה אליי בגיל 15, והייתה כזה, שמעתי שיש כזה דבר פוליאמוריה, ודיברנו על זה קצת, ואני כזה מגניב, נשמע לי ממש הגיוני, כאילו מלכתחילה היה לי כזה נשמע לי הגיוני וסביר, אבל לא יודעת איך זה משתלב בחיי בכלל, ואתה עד גיל 15, וכאילו מי בכלל חושב על זה עד אז? אולי יש אנשים שכן, אבל אני לא הייתי כאילו בתוך מערכות יחסים שאינן חבריות באותה תקופה. וחזרתי לזה באמת דרך המיניות, כי הקהילה הזו נתנה לי המון כלים לפרק את המובן מאליו על מערכות יחסים. זה בדיוק זה, זה כאילו אם מיניות נמצאת כאיזשהו הכרח כביכול, זאת אומרת התרבות שלנו תופסת מיניות כדבר שהוא כל כך הכרחי למערכת יחסים שהיא רומנטית, שהיא רגשית, שהיא אינטימית, שהיא קרובה, אז ברגע שנכנס לקהילה שמוציאה מיניות מתוך הקופסה הזו, אז יכולים לקרות בגדול אחד משני דברים מרכזיים. וזה גם מה שאחר כך ראיתי בתזה שלי. או שאנשים מנסים לשמר את הקופסה הזו כמה שאפשר רק בלי מיניות, mm-hmm. או שהקופסה מתפרקת להם מול העיניים. ובשבילי הקופסה התפרקה מול העיניים.
שזה, כשאת אומרת הקופסה, זה בעצם הקונסטרוקט, לא בהכרח הקשר הספציפי.
נכון, בדיוק. זה ההנחה שאנחנו מקבלים מהחברה שבה אנחנו חיים, על אילו מרכיבים אמורים להיות במערכת יחסים שהיא אינטימית. איך מערכת יחסים הזו אמורה להיראות? כמה, זה כאילו כולל המון דברים, כמה זמן אנחנו אמורים לבלות יחד, מה אנחנו עושים הזמן שאנחנו מבלים יחד, איזה ציפיות יש או אין מבחינת עתיד, איזה מקום מערכת יחסים זו תופסת בחיים שלי, כאילו מעט מערכות יחסים אחרות. זאת אומרת שכל כך, כל כך הרבה שאלות שנכנסות לתוך הדבר הזה, לתוך הקופסה הזו. ובאמת רוב האנשים שמשהו שונה אצלם בקופסה הזו, בין אם זה להוציא מיניות, בין אם זה אני רוצה את הקופסה הזו עם מגדר שהחברה לא אמרה לי שאני אמורה לרצות את הקופסה הזו איתה. זאת אומרת, יכולים להיות הרבה מאוד שינויים, אני אומרת מינורים, הם מאוד מאוד, יכולים להיות מאוד גדולים בחיים של אנשים, אבל שלא משנים את המהות של הקופסה לחלוטין. ורוב האנשים שיש להם איזה משהו כזה, אז באמת לא מנסים גם לשנות את המהות של הקופסה, הם מנסים להתאים את עצמם ואת החיים שלהם לקופסה הזו כמה שיותר, מלבד השינוי הזה.
כן.
ובתוך כל אחת מהקהילות האלה יש לך מיעוט של אנשים, שזה כזה, מה שנקרא queer trends בקהילות האלה, שפשוט הופכים את הקונסטרוקט הזה לגמרי על פיו, וכזה, רגע, מתחילים מחדש. מה קורה פה? אנחנו לא רוצים ללכת לפי איזו קופסה שקיבלנו כאילו ממקום אחר.
במקרה שלנו, קופסה שאנחנו מדברים עליה היא למעשה איך נראית מערכת יחסים רומנטית.
מערכת יחסים רומנטית, כן. זה מאוד, קשה להפריד את זה. זה כאילו מערכת יחסים שהיא רומנטית, אבל יש כבר ציפייה שאם היא רומנטית אז היא מינית, ואם היא מינית אז היא זוגית, ואם היא זוגית אז היא אמורה להוביל למשפחה, וזה כאילו פה אנחנו מתחילות כאן כבר קצת להיכנס למה שאני גם יודעת, שדיברת עליו בפרקים קודמים, של ה-relationship escalator. כאילו את מתחילה להיכנס לכל הציפיות החברתיות שיש, מאיזושהי מערכת יחסים רומנטית, שעליה יש הרבה מאוד מאפיינים נוספים.
כן, את יודעת שכשדיברת על זה, אז מיד חשבתי על הקהילה הפוליאמורית, שאחד הדברים שרואים מתוך האנשים שבאים, אחרי שהם נשואים 15-20 שנה ועשו, בין אם עשו את זה בטוב ובין כי לא ידעו שאפשר אחרת, או לא ידעו שאפשר אחרת והיה להם טוב, כל מיני וגם יכול שהיה להם רע, כל מיני אפשרויות יכולות להיות, כן? אבל, ואז הם מגיעים למקום שבו, אוקיי, המיניות בינינו כבר לא עובדת, ויש שם תהליך, כל מיני דברים יכולים לקרות, זה מה שמעניין, אפשר להתעקש על זה ולעבוד על זה, אפשר להיות במרירות על זה, אפשר לקבל את זה, אפשר להחליט, אוקיי, אנחנו מוציאים את המיניות מהיחסים שלנו, אבל שומרים על ההיררכיה בכל שאר הדברים, ורק המיניות הולכת למקומות אחרים, והסיבה שאני אומרת את זה, כי מעניין לראות את התהליך הזה, שהרבה פעמים הוא בא לשמר את הקופסה, כלומר, עוד לא מגיעים למקום של, רגע, שנייה, אני חושבת מחדש על כל הדבר הזה, זה לא אומר שהיה רע, זה רק אומר שאני עוצרת וחושבת מחדש על מה קורה פה. וזה יכול הרבה פעמים גם ליצור הרבה מאוד כאב, כי בעצם יש עולם שלם של אפשרויות שאנחנו לא פתוחים אליהם, שיכולים לעשות הרבה טוב אחרי שעושים את הפירוק ומתאבלים על מה שעבד.
בדיוק, וגם זה מעניין, כי תוך כדי שדיברת, אני חייבתי לעצמי, אצלי אחד מהדברים שאני נורא רואה בקהילות פוליאמוריות מבחינת שימור קופסה, הוא דווקא נעשה בצורה קצת אחרת, שהרבה פעמים אנשים מחפשים איזשהו קונספט של מערכת יחסים רומנטית, שלפחות הולכת עד לאיזשהו שלב ב-relationship escalator, ומחפשים לשכפל אותה עם מגוון, עם כאילו כמה אנשים בחייהם, אבל זה לא בכך אומר שמייצרים מערכות יחסים עם מאפיינים נורא נורא שונים בין אחת לאחת. בכל מערכת יחסים יהיו מאפיינים שונים, כן? זאת אומרת, יהיה את הבן אדם שאיתו אני משחק משחקי קופסה, ואת הבן אדם שאיתו אני עושה סנפלינג, וכאילו, ברור שיש מאפיינים שונים לכל מערכת יחסים, אבל עדיין כל מערכות היחסים שאנשים בדרך כלל החשיבו בפוליקיול שלהם, יהיו מערכות יחסים שהן רומנטיות ומיניות. ופחות, יש פחות נטייה פחות להחשיב בפוליקיולות שלנו, מערכות יחסים שאין בהם את המאפיינים האלה.
אני חושבת שזה אפילו לפני הצעד שלך, שהוא עוד יותר רדיקלי, זה המקום הזה של איך אני יכולה לעשות מערכות יחסים רומנטיות, שגם הן נראות אחרת. עזבי רגע את הצד של החברות. הרבה פעמים אני רואה שאנשים מנסים לעשות מונוגמיה בשתי מערכות יחסים. כלומר, יש פה איזשהו חוסר פירוק של שנייה, מה זה אומר כמה זמן, מה זה אומר איכות, מה זה אומר תקשורת, כלומר, כל הדברים שאני צריכה לשאול את עצמי, שהרבה פעמים פוליומוריה, אם אני לא אחשוב עליהם ואדבר אותם ואגיע למסקנות שהן כנראה שונות מהמונוגמיה, יהיו לי דברים שהשתחזרו, ויכול להיות שהם לא יהיו מוצלחים למבנה הזה.
מעניין, כן, מעניין.
אז בואי נדבר באמת, כזה, התחלנו בעצם כבר ישר על החוויות האישיות שלנו, אבל בעצם זה מתכתב עם התזה. אז דיברנו קצת על הקשר בחברה שלנו בין מיניות, רומנטיקה וזוגיות. יש משהו מתוך התזה שלך שתרצי לחדד שלא דיברנו עליו?
כן, אז אני אתחיל רגע דווקא מהנתונים שהשתמשתי בהם, ואז מהמסגרת התיאורטית שפיתחתי על גביהם, כדי שזה לא יהיה תלוש. אז הנתונים שבעצם הגעתי מהם, הדאטה שהסתכלתי עליו, התחלק לשני דברים מרכזיים, אחד הרעיונות איכותניים עם אנשים שמזדהים תחת הקשת האמינית פה בארץ, וחצי שני של הדאטה הגיע בעצם ממחקר איכותני של הודעות שנכתבו בפורומים של Aven. Aven זה בעצם האתר המרכזי לאמיניות, תחת הכתובת של asexuality.org, ובאנגלית, אז רוב החוויות האלה הן לא מהארץ, אם לא כולן. והסתכלתי שם ספציפית על כאילו תתי הפורומים שקשורים במערכות יחסים אינטימיות קרובות. ומה ששאלתי את עצמי לאורך כל הדרך הזו, זה איך המינים מבינים ועושים מערכות יחסים אינטימיות? מה יש שם? אחרי שכזה הייתי עם כאילו ממבו ג'מבו של כל הדאטה מול העיניים, ואני מנסה להבין מה לעשות עם זה, וכאילו כבר כתבתי חלקים נרחבים מהתזה, כאילו של לנסות לעשות פה איזה סדר בין התמות שאני רואה שעולות, אז המנחה שלי, פרופסור אילוז, אמרה לי, תסתכלי על ניגודים בינאריים. כולם שם מדברים על ניגודים בינאריים. הוא אמרה על ניגוד בינארי. הוא אמרה זה ביחיד. והייתי כזה, אוקיי, מה? וכמו שקורה הרבה בחוויות של כתיבת תזה, חוזרים עם ההערה של המנחה והולכות כאילו לשבור את הראש בחודשים הקרובים, להבין, רגע, מה אני עושה עם זה, איך זה מתחבר, וזה פשוט פתח לי עולם שלא חשבתי להסתכל דרכו. אז ניגוד בינארי זה בעצם איזשהו דרך חשיבה, שמאוד, תרבויות נורא אוהבות להשתמש הרבה פעמים בניגודים בינאריים, כדי להציג שני קונספטים שהם כביכול הופכים לחלוטין אחד לשני, כמו כאילו שחור לבן, חיים ומוות, גבר ואישה, זאת אומרת כל מיני רעיונות חברתיים שאנחנו תופסים אותם כהפוכים ומנוגדים.
ויחידים.
ויחידים. כאילו אומרים להיות לגמרי אחד ולא אחר. חמקומות שווה לומר, זה לא בהכרח מה שהמציאות מראה לנו, כן? זה איזשהו, זה לגמרי איזשהו קונסטרוקט חברתי או שפתי, מאוד קל כאילו to debunk it עם מגדר, כי קיימים אנשים א-בינאריים. זאת אומרת, זה גם דאטה שיש לנו, קיימים אנשים כאלה, אבל החברה שלנו ממש נוטה להפריד הכל, כאילו גבר ואישה.
מצד אחד אנחנו רואים שזה קיים, מצד שני זה גם מעבר אותנו לזה שזה קיים. כלומר, לוקח זמן לראות את זה, צריכה להיות התנגדות ודיסוננס כל כך גדול, כדי שזה יקרה, שנתחיל לראות.
בדיוק, אנחנו כל כך חיים בתוך חברה שכל הזמן ראה לנו את הניגוד הבינארי הזה. גם שווה לומר, הדוגמה שאני תמיד אוהבת להתייחס אליה, כדי להראות עד כמה זה לא כורח המציאות, זה חיים ומוות. כי חיים ומוות כאילו אפשר לומר, מה, אבל ברור מאליו, כאילו זה עובדה ביולוגית, או שאת חיה, או שאת מתה. הם באמת שניהם מנוגדים לחלוטין אחד השני. אבל אז כשאת חושבת על תרבויות שמאמינות בחיים שלאחר המוות, פתאום זה לא כזה ברור. יש איזושהי אמונה שכשאת מתה, אז את לא בדיוק ההפך מחיה, אלא את נכנסת לשלב אחר בחיים. אז בתרבויות כאלה, החיים ומוות הם לא ניגוד בינארי, הם משהו אחר. אז הלכתי וקראתי את כל הדברים האלה ניגודים בינאריים, ואני חוזרת לדאטה שלי, לנתונים שלי, ואני אומרת, אוקיי, על איזה ניגוד בינארי הם מדברים? וכאילו הדבר האוטומטי שעולה לי לראש זה מיניות, מול המיניות. כאילו, או שאני נמצאת בקשר שהוא, שיש בו מיניות, ואז הוא נחשב ומוארך, או שאני בקשר שלגמרי אין בו מיניות, ואז זה לא, כאילו, זה לא באמת קשר. משהו גם שחשוב אמר, ניגודים בינאריים, יש גם, זאת אומרת, מאוד אומרים שהם בהיררכיה אחד לשני. זאת אומרת, תמיד יש משהו שנחשב יותר מהאחר, הם לא שני מונחים שחיים בשלווה אחד עם השני. אז מיניות והמיניות לגמרי, כאילו ראיתי שזה מתמפה לזה בצורה מאוד מאוד פשוטה, כן? יש את המיניות, אני גם לא, אני לא ראשונה שבציעה את זה, כן? הרעיון הזה של אנחנו חיות בתרבות כיום שרואה במיניות משהו שהוא נחשב יותר מאי מיניות, זה רעיון שבהחלט אני לא המצאתי, יש הרבה כתיבה על זה, בעצם יש זה כל מיני שמות, אבל השם המוכר שזה שתופס זה compulsory sexuality, כלומר מיניות הכרחית, שאנחנו חיים היום בתרבות שלא, אנחנו נמצאים במקום שבו מצופה מאיתנו להביע ולהיות מיניים. עכשיו, לא כל המיניויות נחגגות באותה מידה, אנחנו אומרים להיות מיניים בצורות מאוד מסוימות, אבל אנחנו חייבים להיות מיניים בצורות האלה. ואם אנחנו לא, אז אנחנו נתפסים כבודדים, עצובים, חולים, משהו בנו לא בסדר, לכו לבדוק את ההורמונים שלך, וכו וכו.
אפילו זה שובר את הבינאריות, כי זה יוצר מיניות שעדיף שלא תהיה. שזה כזה, עדיף שהיית אמינית מאשר שהיית או חובבת BDSM או כל מיני כאלה.
מעניין, זה מרחיב מאוד את הרעיונות של גייל רובין, שהיא מדברת על סטיות שונות מהנורמה של מיניות, שהן לא כל סטייה שוות ערך לסטייה אחרת, יש לך פה איזו היררכיה, שמה נחשב יותר או פחות. וחלק מה שמעניין זה ששום כתבים מן הסתם בתקופה היא לא, היא כותבת בשנות ה-80, לא התייחסו לאמיניות, כי אמיניות כתנועת זהות עצמית רק התחילה בתחילת שנות ה-2000. אבל היא לגמרי יכולה, כאילו, באופן שנראה כמעט פרדוקסלי לכתיבה הזו שנות ה-80, להתמפות לתוך הדברים האלה, כי אמנם זה לא פעילות מינית, אבל זה כן היסטוריה של אי פעילות מינית.
אבל יודעת, אני אגיד על זה רק עוד דבר אחד, שהאין הרבה פעמים מדגיש את היש, או מדגיש את הפערים של היש, או מדגיש את מה שבעצם אולי לא היינו רוצים ביש, ולמעשה לא היינו רוצים שהוא יתרחש, וכשמישהו מעז לא לעשות את זה, פתאום אנחנו מעזים להסתכל באופן שיפוטי חדש.
לגמרי, לגמרי, ומהצד השני, אנחנו לפעמים מוכנים לאפשר את האין רק באופן זמני. זאת אומרת, לאפשר את האין, כאילו אני רואה את זה הרבה על מיניות, שאומרים לי, זה בסדר לא לרצות מיניות אם זה לא הזמן המתאים, אם זה לא הפרטנר הנכון, אם את לא במוד כרגע, אבל מתישהו, זה חייב להגיע. וזה בדיוק הניגוד הבינארי של מיניות מול המיניות.
זה מתחבר לי לגוף הזמני, הגוף השמן כגוף זמני, אבל זה לפודקאסט אחר. זה צריך...
את יכולה לעשות פרסמות מאחד לשני.
לגמרי, בואו להקשיב לשמנות מדברות.
אז זה היה ניגוד בינארי שהיה נורא קל לאסוף אותו, כי שוב, אני לא המצאתי את הכתיבה התיאורטית עליו, זה היה כבר קיים בספרות, אבל בכל זאת לקחתי רגע את ההערה הזו, יש פה, מדברים על ניגוד בינארי, והייתי כזה שנייה, הם לא מדברים רק על ניגוד בינארי אחד, הם מדברים על עוד כמה דברים. ופה בעצם מגיעה התיאוריה שאני כתבתי בתזה הזו, שזו התרומה התיאורטית שלי למחקר על מערכות יחסים אינטימיות והמיניות, בעצם שמתי לב שמדברים על, זאת אומרת, הנרטיבים שקראתי ושעלו ברעיונות, מדברים על שלושה סוגים של ניגודים בינאריים. אז היה לנו כבר אחד שתיארתי שזה מיניות מול המיניות, והיו עוד שניים, אחד רומנטיות מול הרומנטיות, והשלישי זוגיות מול רווקות. ובעצם כל אחד מהנרטיבים האלה, אז כאילו, רומנטיות מול הרומנטיות, הכוונה פה של מערכת יחסים. מערכת יחסים נתפסת אוקיי רומנטית, אוקיי לא רומנטית, בדיוק בבינאריות הזו, כשרומנטית נחשבת יותר, מאשר מערכת יחסים שהיא חברית. ואותו דבר על זוגיות, מערכת יחסים שהיא זוגית, כלעומת לא להיות בזוגיות, להיות ברווקות. וזה במקום המרכזי, למשל שפוליאמוריה שוברת את הבינאריות הזו. היא לא מתמפה לתוכה.
רווקות ממש נחשבת כזמנית.
לגמרי. גם על זה יש הרבה כתיבה, כן? בהחלט. עכשיו מה הקטע? לא רק ששמתי לב שמדברים על שלושת הניגודים הבינאריים האלה, ושמדברים עליהם כניגודים בינאריים, גם שמתי לב שיש קשר בין השלושה. זאת אומרת, סתם לשם הדוגמה, ההגדרה האם אני רווקה או לא, לכל הרווקים שאני מכירה יש מערכות יחסים בחיים, הן פשוט לא רומנטיות. זאת אומרת, ההגדרה של רווקות נשענת על האם אני בקשר שהוא רומנטי, לא האם אני בקשר, יש לי קשרים, הם פשוט לא רומנטיים. אז ההגדרה של רווקות קשורה באופן הדוק ברומנטיקה, וההגדרה של רומנטיקה קשורה באופן הדוק במיניות, כי אם אני מתחילה להתאהב מישהו במישהי, אבל מיניות לא כל כך עובדת בינינו, אז זה לא, כאילו התפיסה החברתית, שזה לא באמת יכול להיות קשר שהוא רומנטי.
יש הגדרה לרומנטיקה?
אז זה היה אחד מהדברים כאילו הגדולים ששאלתי בפרק שאני חוקרת את הניגוד הבינארי הזה בין כאילו שרומנטיות א-רומנטיות, שאלתי את המרואיינים שלי ואספתי נרטיבים שדברים על מה זו רומנטיקה, בייחוד אצל המיניים, שוב, כשמוצאים מיניות מהמשוואה, מה נחשב רומנטיקה, המיניות כל כך קשורה באופן הדוק לרומנטיקה, מה נשאר שם כשמוצאים את זה? והיו כמה תשובות על הדבר הזה. לפני שאני אקנס תשובות עליה, אני אומר באופן כללי, וזה חוזר גם לדבר ראשון שאמרתי, יש פה תהליך שרואים שיש רוב של נרטיבים שרוצה לשמר את הקופסה, מיעוט שמנסה לומר יש הרבה קופסאות וכולן שוות ערך, ומיעוט עוד יותר קטן ששופך החוצה את כל הבפנוכו של הקופסה ומנסה להרכיב משהו מחדש. אז כשאת מסתכלת על רומנטיקה, אז שנייה אני מתחילה מהרוב, היה לך רוב של אנשים שאומרים, אנחנו רוצים, כאילו מבחינתנו לשמר את הקופסה כמה שיותר, אבל הם לא אומרים את זה במינים האלה, כן? אבל הם מחפשים משהו שהוא כמה שיותר קרוב לסיפור הנורמטיבי. אז יהיו לך שם כמה מאפיינים שעלו, והם תמיד עולים ביחד עם ההיררכיה הזו שבנויה לתוך ניגוד בינארי. אז המאפיין הראשון שעלה היה רגשות. זאת אומרת, קשרים שהם רומנטיים תוארו עם יותר רגשות, ועם רגשות ייחודיים יותר מאשר קשרים שהם חבריים. אז אנשים דיברו על זה שכאילו אני פשוט מרגישה אליה יותר, אני חושבת עליו כל הזמן, הרגש שיש לי קשה לי להצביע בדיוק על מהו, אבל הוא ייחודי ואחר ולא הרגשתי ככה כלפי אף אחד מהחברים שלי. יש פה איזה משהו של גם יותר, כאילו גם כמותני וגם חותני, גם יותר וגם ייחודי. אז זה היה הרוב, ושוב היה לך מיעוט של אנשים שאמרו, יש איזה הבדל בחוויה שלי בין רגשות שהם רומנטיים ורגשות שהם חבריים, אבל הם יכולים להיות שווה ערך מבחינת המקום שיש להם בחיי, ואלה גם בדרך כלל יהיו אנשים שלא ידעו יותר מדי להסביר מה זה אומר רגש רומנטי. זה היה כזה רגש, כאילו משיכה רומנטית היא משיכה שמבוססת על רגש רומנטי. זה כאילו הסבר מאוד טאוטולוגי כזה, שמסביר את עצמו באמצעות עצמו. אז זה הרגש, היה זמן, אנשים דיברו, זה מעניין שהתייחס לזה קודם.
רגע, אבל נשאל קודם, ההגדרות של המינים לרומנטיקה שונות מההגדרות של הסביבה או של החברה לרומנטיקה?
אז זה העניין. א', אין לי, חייבת להודות שאין אין המון גופי ידע שממש מפרטים איך הסביבה חושבת על רומנטיקה. יש לך מעט מחקרים כאלה, חלק מהם הם אגב בדיוק של פרופסור אווה אילוס, שזו הסיבה שהלכתי אליה, אבל היא גם קצת יותר חוקרת, זאת אומרת, יש לה מחקר מרתק, שהיא ממש ישבה ושאלה אנשים כאילו מה זו רומנטיקה, ורואה איזה נרטיבים עולים על רומנטיקה. אז זה לא בכך מדבר על ממש על המאפיינים של רומנטיקה, כמו כאילו שאני פרטתי של רגש, זמן ודברים שכאלה, שם נגיד היא יותר מדברת על נרטיבים של האם רומנטיקה נתפסת אצלנו כעבודה, זאת אומרת כמשהו שצריך לעבוד בו כדי לשמר אותו, או כאיזשהו זיק ראשוני כמו של התאהבות כאילו ראשונית כזו. אז היא למשל מדברת על נרטיבים כאלה, אז אני פחות התייחסתי למה החברה סביבם בכך אומרת, אבל היה מאוד ברור שהרוב הזה של הנרטיבים מדבר שיח שהוא מאוד מאוד דומה לשיח חברתי רווח. Okay. זאת אומרת, לומר שרומנטיקה היא יותר רגש ורגש ייחודי יותר מחברות, כולנו שמענו את זה, זה לא חדש.
אני חייב להגיד שזה מאוד מעודד אותי, כי אם תשאלי אותי מה זה רומנטיקה, אני לא יודעת לענות על זה.
רוב האנשים.
זהו.
רוב האנשים, ובגלל זה זה מעניין, כי את כאילו... חלק ממה שקורה זה שרוב האנשים לא באו ואמרו מבחינתי רומנטיקה יותר רגש, אבל הם כתבו את זה בכל מיני צורות שונות. זאת אומרת, אנשים שאלו, רגע, אבל אני מנסה להבדיל בין מה זה כאילו, הרבה פעמים זה הגיע כתשובות, זאת אומרת, שרשורים כאילו בפורומים שם, שהתחילו מזה שמישהי שאלה, אני לא מבינה מה ההבדל בין קראש וסקוויש. אז סקוויש זה כאילו חוויית התאהבות שהיא חברית. כל הכזה רגשות והמחשבות וכאילו תחושת, זה NRE, אבל על חברות. אם נשים את זה במונחים פולי. ואנשים אמרו כאילו, אני, איך אני מבדילה בין מתי משהו קראש ומתי משהו סקוויש. ואז התשובות לזה היו פשוט אנשים פורטים את החוויה שלהם על איך הם יודעים להצביע על מתי משהו מרגיש להם רומנטי ומתי משהו מרגיש להם חברי. זה כאילו, זה ממש מעניין לראות את זה.
אוקיי, כן. וואי, זה כאילו, טוב, זה מאוד מעניין. אני אין לי... אני מנת, כי, זה פשוט זורק אותי לאוקיי, איך זה נראה בחיים שלי, והכל נורא מוזר. אבל סבבה.
אז יכול להיות שאת תתחברי עוד רגע לחבר'ה שמפרקים את הכל, כאילו ששופכים את הקופסה. אנחנו עוד רגע נגיע אליהם.
סבבה. אז דיברנו על זמן.
דיברנו על רגש, השני באמת זה זמן, אני רוצה לבלות יותר זמן בקשר עם כאילו האהבה הרומנטית שלי, וגם אני, יש איזה יותר מקום של תכנון זמן עם האהבה הרומנטית, אני חושבת על תכנון המשך חיים אולי, כאילו זמן גם נכנס שם בצורה קצת יותר עמוקה של תכנון עתיד, מה שבחברות דובר על זה שזה לא נעשה ככה, ואני לא אקדיש את כמות הזמן לחברות כמו שאני אקדיש לרומנטיקה. אז הרגש, זמן, זוגיות, פה כאילו זה כבר אנחנו מתחילים לראות את כל המבנים מתחברים אחד, אבל זוגיות היה אחד מהמגדירים של מה זו רומנטיקה. זאת אומרת, מישהו, מישהי שאני רוצה פוטנציאלית לחיות איתו, להקים איתה משפחה, זאת אומרת, המקום הזה של מה שנחשב בעינינו כחלק מזוגיות ושותפות חיים.
כן, כי את אמרת רוצים זוגיות, ואז פירטת דברים כאילו, ישר באתי להגיד, רגע, שנייה, זה לא בהכרח שחייב להיות בזוגיות.
לגמרי, לגמרי, אבל זה מאוד, כאילו, זה מאוד, בתפיסה החברתית, זה לגמרי, כאילו, fused together, שזה מה שזוגיות, יש שם ממד כזה של שותפות חיים בצורות האלה. אז הרבה דיברו על זה בתור מגדיר של מה זה רומנטיקה, שמבחינתם שוב לא קיים בחברות, וקשר פיזי. גם בלי מיניות, דיברו על זה שיש לי יותר פיזיות ברומנטיקה מאשר חברות, ויש סוגים מסוימים של אינטראקציות, של קרבה פיזית שאני אעשה ברומנטיקה ואני לא אעשה בחברות. דברים כמו כאילו קרבול, נשיקה, החזקת ידיים, דברים בכיוון הזה. אבל כל אחד המאפיינים האלה, היה לך מיעוט של אנשים שאומר, רגע, אבל אפשר לעשות את הדברים האלה גם ברומנטיקה וגם בחברות, וזה לא בהכרח רק התחום של רומנטיקה, ויכול להיות שכאילו הם מרגישים אחרת, אבל אחד לא חייב להיות מעל השני. ואז הלך את המיעוט של המיעוט, ששפכו את הקופסה. והמיעוט של המיעוט הזה בעצם, זה הקטגוריה המובילה שלהם, זו הקטגוריה, כאילו, הקטגוריית זהות שפותחה, זאת אומרת, הרעיון הזה, הזהות הזו התפתחה בתוך הקהילות הרומנטיות, ויש הרבה קשר, שווה לומר, יש הרבה קשר בין קהילות אמיניות לרומנטיות, הקהילה הרומנטית היסטורית התפתחה מתוך הקהילה האמינית, אז הרבה מהמונחים עדיין חופפים, אפילו שזה, זאת אומרת, מונחים שהם הרומנטיים, יש פה הרבה חפיפה בין האנשים והשיח שנמצאים בקהילות האלה. אז בשיח הרומנטי יש לך מונחים כמו what the fuck romantic או quasi romantic, שבעצם באים ואומרים, מתארים אנשים שאומרים אנחנו לא מבינים מה זה ההבדל הגדול הזה בין רומנטיקה לבין חברות. כאילו כל הרגשות הייחודיים לגמרי אחרים שאתם איתם מצליחים להפריד בין מה זה קרש למה זה סקוויש, אני לא מבינה את הדבר הזה. מבחינתי קשר קרוב ומשמעותי הוא קשר קרוב ומשמעותי, והחלוקה הזו שלפיה אנחנו כביכול אומרים לחלק את כל הקשרים בחיים שלנו, של מה הם הרומנטיים ולכן גם המשמעותיים, ומה הם החבריים ולכן גם הפחות משמעותיים, אני לא מבינה את החלוקה הזו והיא לא הגיונית לי.
את יודעת, את אומרת את זה, ומה שישר קופת לי זה שהתגובה החברתית לזה זה עוד לא פגשת את האדם הנכון. וכשתפגשי את מי שיעשה לך את זה בלב, שרק תרצי לבלות איתם כל הזמן, שתרצי, אז תביני.
האמת, אמרתי אותך לגמרי, אבל האמת אני קצת מערערת על זה. אני חושבת שזו יותר התגובה של אנשים שמוצאים את עצמם ממש בצד היותר א-רומנטי. אז אנשים נגיד שמחפשים חברות שהיא קרובה ואינטימית בהגדרה, ולא מחפשים רומנטיקה, או שהם מחפשים להישאר, נראה לנו זמני, להישאר ברווקות מאושרת מבחינתם לאורך שנים, אז באמת זוכים לתגובות האלה. אני חושבת שהרבה פעמים what the fuck רומנטיים יותר נקלעים לסיטואציות של... כאילו לפגוש בן אדם וכזה I really like you, ממש כיף לי כאילו בסיטואציה פה, אבל אני לא בכך מחפשת לעשות קשר רומנטי לפי כל ההגדרות של החברה למה זה רומנטי, אבל אני גם לא רוצה קשר שהוא רק חברי לפי ההגדרות של החברה של מה שאסור שיהיה בקשר חברי. אני רוצה איזה לבדוק מה מתאים לנו וממשיך להיות לנו נכון ולהיות אולי באיזה מרחב שהוא לא בכך פה ולא בכך שם, ואז הבן אדם מהצד שני פשוט לא יודע מה לעשות עם זה, כאילו או אני מכיר, או להיכנס לקשר שהוא מיני, רומנטי וזוגי, או לא, אין לי אמצע. אני חושבת שיותר כאילו נוטים לקבל, כאילו, make up your mind. כאילו, כן. מה זה האמצע הזה?
כן. אז אני מנסה לשים כאילו אני, את מדברת את זה ואני מרגישה את הבלבול של מי של מול האדם הזה, כי אם יש לי רק את התבניות האלה ואין לי את השפה, אז אני חושבת שכן, שהייתי מרגישה איזשהו ערעור של באמת רוצים בחברתי, באמת אוהבים אותי, איך אני יודעת אם מותר לי לפנות, כמה מותר לי לבקש, זה יותר מדי, אם הם לא מבקשים זמן איתי אז הם רוצים אותי או הם לא רוצים אותי, אני מעיקה כאילו, רק בהשקעה המשפטים האלה, הלכתי למיליון מחשבות.
לגמרי, אני חייבת לומר, אז אני בעצמי, אני די what the fuck רומנטית, כאילו, יש מצבים בחיי שאני מאוד יכולה, כאילו, לסווג טוב, זה בהחלט נופל בצד הרומנטי, זה בהחלט נופל בצד החברי, אז יש לי הרבה חוויות אמצע, ואני חייבת לדעות שאחד הדברים הכי כיפים בחיים שלי, היו כשפגשתי בעוד what the fuck רומנטית, וממש כאילו היה בינינו איזה זיק של התקרבות, ופתאום, אם בסיטואציות אחרות, בייחוד עם אנשים שהם נמצאים בזוגיות מונוגמית, אם הייתי כאילו מתחילה מאוד להתקרב לאיזו חברה קרובה, שהיא בייחוד אחת שנמצאת באיזושהי זוגיות מונוגמית, תמיד היה יושב לי כאילו בראש איפה הגבולות עופרים. אם אני נגיד מרגישה איזה משהו נורא נורא חזק, שהוא לא בכך מסווג, לא לרומנטיקה ולא לחברות, אלא פשוט רגשות חזקים ואוהבים וכיף לי איתה שלא רוצה גם לסווג אותם, כי זה לא הגיוני לי לסווג אותם, אז תמיד הייתה עולה לי השאלה, באיזה שלב אני עוברת את הגבול? היו לי גם כמה שיחות משמעותיות כאלה אגב, עם דוגמה אחת מאוד חזקה שיושבת לי בראש, עם חברה שבאמת נמצאת בנישואים מונוגמיים ביחד איזה 15-20 שנה, ואני גם חברה קרובה של בן הזוג שלה. וכשהיה לי ממש רגע כזה שמורא התקרבתי אליו והרגשתי ככה, אני הושבתי את שניהם לשיחה, והייתי כזה, תגידו, אני צריכה להבין איפה הגבולות עוברים, כדי שאני כאילו רוצה להבין אם אני צריכה לקחת צעד אחורה, וכאילו, עד שהרגשות האלה קצת שוכחים בי, או שכאילו, מבחינתכם אתם בתיאור, כאילו, מה, איפה הגבולות, וישבנו וניהלנו שיחת גבולות, שזה היה מהמם שהם כאילו שניהם זרמו איתי על זה. ומהצד השני, כשפגשתי סוף כל סוף פעם בחיי, בעוד מישהי שהיא וואט דה פאק רומנטית, ובאמת נוצר בינינו כזה זיק של קרבה והיכרות, ושתינו ממש רצינו להכיר אחת השנייה, אז פתאום הכל זרם, כאילו פתאום לא הרגשתי שאני צריכה לשים לעצמי רגליים, לשים לרגשות שלי רגליים, לא הייתי צריכה להחליט מראש, כי היא בעצמה בזוגיות מונוגמית, אבל לא הרגשתי שאני חייבת להפיל את הדברים לכיוון החברי בהכרח. ונגיד היא פתאום אמרה, אני מרגישה צורך רגע לדבר על זה עם בן הזוג שלי, כי שנייה משהו קורה פה. גם, זה היה, התנהלה שם איזו שיחת גבולות, הבנו שכאילו הרגשות האלה מבחינתו לא עוברים כאילו שום גבול שקשה לו איתו. אמרנו, אחלה, מדהים, ופתאום יכולנו לתת הרגשות האלה דרור, וזו הייתה פעם שנה בחיים שלי שהרגשתי איך זה לא להיות בקרש ולא להיות בסקוויש, אלא להיות בוואט דה פאק. כאילו ב-100%, כי גם הצד השני בוואט דה פאק ב-100%, אז אני לא מרגישה צורך להתאים את עצמי. זה היה חוויה ממש כיפית, באמת.
וואו, איזה, כן. זה מדהים לשמוע. כן.
אבל שווה לומר, אני רוצה להזכיר שזה היה המיעוט של המיעוט של הנרטיבים בתוך המחקר שלי באמת דיבר על זה. הרוב של הנרטיבים לגמרי שימר את הגבולות היחסית נורמטיביים של איך רומנטיקה אמורה לראות מה יש בה. זה לא... כאילו יש פה, ושווה לומר על זה שני דברים, גם א', זה לא שאנשים מכריחים את עצמם לזה בהכרח כשזה לא מתאים, זאת אומרת בהחלט יש אנשים שכנראה מכריחים את עצמם לזה כשזה לא מתאים להם, אבל סביר להניח שרוב החבר'ה שם, כאילו הנרטיבים שעלו באמת דוברו מתוך ככה האנשים האלה מרגישים, ובצד שני זה גם לא פלא שאנשים, זאת אומרת אנחנו גדלנו בחברה הזו שמלמדת אותנו שככה רומנטיקה נראית, זה גם לא פלא ש... ככה אנחנו מרגישים לגבי רומנטיקה. זה לא שיש פה איזה קונספירציה של כאילו אנחנו חייבים להישאר בתוך התלם אחרת מה יקרה. מצד שני, יש כוחות חברתיים באמת חזקים שרוצים לשמור אותנו בתלם. וכל החברה שלנו מבוססת על הרעיון הזה של מיניות, רומנטיקה וזוגיות, ששלושתם אמורים להגיע ביחד לקשר אחד, שבסופו של דבר אמור להיות הבסיס לנישואין, למשפחה, כל... מערכות כאילו משרד הפנים, הבנק, הדיור, כל המערכות החברתיות שלנו פועלות לפי ההנחה הזו ומאורגנות כדי לאפשר לאנשים לעמוד בהנחה הזו. אז שוב, זה לא מפתיע שהרבה אנשים רוצים להיכנס לתוך העולם הזה, הוא יותר ברור ופשוט כי הגדרנו אותו כבר וזה באמת יותר קל לחיות ככה, זאת אומרת זה יותר פשוט כשאת הולכת באיזשהו תסריט חברתי שכבר כתבו את החוקים לאיך הוא אמור לקרות.
אני ממש מסכימה, זה גם מתחבר לשאלת המשך שאני רוצה לשאול אותך, של מה היתרונות של לשמר את החיבורים האלה, אבל לפני זה אני אגיד שאני ממש מסכימה איתך, אני חושבת שהרבה פעמים, גם אם יש אילוץ, הם לא מרגישים את האילוץ, כלומר צריך לקרות משהו מאוד נכון. מאוד גדול, כדי שנבין שאנחנו במשהו שאולי הוא לא מתאים לנו. בגלל זה כן חשוב לי כל כך להביא את הקולות האלה שהם פחות נשמעים, כי לפעמים רק לשמוע שיש עוד אופציה, ואז להתגלגל עם זה בראש אפילו שנים, עד שפתאום את נזכרת בזה, כשכל כך רע לך שאת, וחושבת שאת לא בסדר בקופסה, ואז נזכרת שבעצם יש עוד אופציה. ופתאום זה פותח דלת, אז אני חושבת, בגלל זה אני אומרת, אנחנו, את יודעת, אומרים היום נכון על ביסקסואלים ועל אבינרים, שפתאום אצל צעירים, האחוזים שלנו פתאום איכשהו עולים בנוער. עכשיו, הסיבה מאוד ברורה, לא הדבקנו אותם, הם פשוט יודעים שזה קיים.
לגמרי. אני אומר על זה, אבל גם הרבה פעמים עצם הזויות האלה נוצרות גם כקונטרה למה שאומרים אנחנו שאנחנו חייבים להיות. והדוגמה הכי טובה שלי זה תמיד זה המיניות. זה סיפור כאילו שקלטתי רק כשהתחלתי לחקור המיניות ולקרוא על זה, שמה שבעצם קרה, אם מסתכלים מבחינת פתולוגיזציה של המיניות, כלומר, זה מגיע בעיקר מפסיכיאטרים, מוסד הרפואי שמסתכל על בריאות נפש, שמגדיר, זאת אומרת, כיום יש כל מיני הפרעות של מיניות נמוכה, בתרבות המערב אנחנו מגדירים מיניות נמוכה, לפחות בתנאים מסוימים, כאיזשהו משהו פתולוגי, כמשהו שיש בו מין המחלה. אבל זה לא תמיד היה ככה. וכשאת מסתכלת היסטורית, אז בשנות ה-70, בדיוק כשיש את כאילו DSM, שהוא מעין התנך של הפסיכיאטרים בארצות הברית, ובשנות ה-70 בדיוק הומוסקסואליות, שהייתה קטגוריה בתוך ה-DSM, הוגדרה כמחלה נפשית, אז הקטגוריה הזו מתחילה לעשות את דרכה מחוץ ל-DSM, כי ההסתכלות התרבותית שלנו על הומוסקסואליות הולכת ומשתנה. בדיוק באותן שנים, המיניות נכנסת. מיניות נמוכה נכנסת, והיא לא הייתה קודם. וזה קשור לאותם התהליכים. זאת אומרת, אותם המהפכות המיניות שקרו בשנות ה-60 ובשנות ה-70, שמדברות על מיניות חופשית ועל gay liberation וכל מיני דברים בסגנון הזה, בעצם שחררו הומוסקסואליות מכבלים של מחלה, אבל ביחד עם זה קיבלנו טרמפיסט. לא רק שמותר לך להיות מינית במגוון צורות נוספות, את גם חייבת להיות מינית. פה באמת מיניות נמוכה מתחילה לעבור איזושהי פתולוגיזציה. אבל חלק מהעניין המעניין בעיניי זה שאם את מסתכלת, אז נגיד אני טוב שוב, הפריזמה שלי, תמיד להסתכל על דרכה זה המיניות, כי זה מה שאני מכירה הכי טוב. אז המיניות נגיד היום, בני נוער שגדלים לא מעלים על דעתם שניתן לא לרצות מיניות עד אשר הם שומעים על הקטגוריה הזו של המיניות. אבל אם תקחי אותם לכאילו אנגליה ויקטוריאנית, אז זה לא יהיה אותו דבר, כי הציפיות החברתיות היו שונות, והציפייה שאת חייבת לרצות מיניות לא הייתה כל כך ברורה מאליה בתרבויות שונות, בתקופות שונות בהיסטוריה. אז גם הזהויות האלה שאנחנו היום משתמשים בהם הרבה פעמים בתור איזשהו צוהר כדי לדבר על מה מותר ולפתוח את הראש על מה מותר לנו גם להיות, ושזה גם בסדר לרצות דברים שהם שונים מהנורמה, הם תמיד מגיעים באיזשהו קונטרה למה שקורה בנורמה. ובתקופות שונות בהיסטוריה אז היו שיחים אחרים שהיה צריך כאילו לדבר עליהם בקונטרה, כי הנורמה הייתה אחרת. לא, את כסוציולוגית, אני תמיד חושבת שזה מעניין.
את יודעת מה שאת אומרת, אני לא יודעת אם זה קשור, אבל זה מה שקפץ לי, שבאוניברסיטה אני למדתי, היה איזה שיעור, הגבריות על פי פרויד, או משהו כזה, אני לא יודעת למה, לא זוכרת למה לקחתי אותו. היה שם משהו מעניין, כי הוא התחיל לדבר, המרצה התחיל לדבר על זה ש... כיום אנחנו יוצאים כנגד המרדף אחרי האורגזמה, שפעם היה נורא ברור שכאילו כל פעם שיש סקס, סקס כמובן שווה חדירה, חייבת להיות אורגזמה. ושעכשיו אנחנו מבינים שמיניות יכולה להיות עוד דברים. עכשיו מצד אחד נכון, מצד שני למה זה יצבן אותי? כי מתי זה התחיל? כשנשים התחילו לדרוש אורגזמות. אז כן, תעבדו, יכול להיות שיותר קשה לנו במרכאות מה שזה לא אומר, אבל מגיע לנו. אז פתאום המרדף אחרי האורגזמה הוא לא סבבה? עכשיו, מן הסתם זה שניהם, כי כל חוויה, אם אנחנו שמים שם איזשהו צריך, אז יש שם איזושהי בעיה, או צריך לשאול שם שאלות. אבל בדיוק כשנשים כזה אומרות, I'm owning it, ומותר לי לחוות את העונג שלי, פתאום כזה, רגע שנייה, אולי לא חייבים.
שאגב משם גם זה כאילו זה מצחיק, אם אני רואה את זה מאוד מהצד השני, דווקא כמי שמגיעה מאוד מהצד של כאילו המיניות, אז אני נתקלת הרבה פעמים בשיח פמיניסטי, כאילו אני נורא נתקלת בשיח הזה של מותר לנו לדרוש אורגזמה, גם שם לפעמים מגיע הצריך וחובה. ואז לפעמים רואים באמיניות בתור הדבר שכאילו אתם רוצות להחזיר, כאילו לכלוא את המיניות של נשים עד ששחררנו אותה כאיזשהו אויב לשחרור על מיניות. אני רואה הרבה יחסי גומלין מעניינים בין אפשר לצריך, זאת אומרת בין רעיונות של אפשר ומותר לרעיונות שהרבה פעמים נלווים כשאומרים אותם באופן לא מודע, של אם אפשר ומותר אז גם צריך וחובה.
שזה מתחבר לבינאריות שהתחלנו איתה, של כזה,
נכון.
לא, את אמורה להיות, את לא רק שאת צריכה לקחת את המיניות שלך, את גם צריכה להיות מולטי אורגזמית, כאילו יש איזשהו נכון. קיצון שצריך להגיע אליו במקום רגע שנייה, יש פה איזשהו מגוון שהוא גם תלוי אדם, גם תלוי סיטואציה, גם תלוי מצב רוח, גם תלוי זמן, כאילו מלא מלא דברים שרלוונטיים, ויכול להיות שיש אנשים שהם בכל מיני קצה, וזה מותר, אבל גם מותר לחקור את האמצע.
כן, זה לא הכל או כלום, לא חייב להיות הכל או כלום.
גמרי. אז אני מזכירה שבעצם דיברת בקצרה כזה על זה שהיתרונות בהנחת הקשר בין מיניות, רומנטיקה וזוגיות, אז ישר נאמר מה קורה בבירוקרטיות, איך העולם שלנו בנוי, כלומר מאוד נוח להיות בתוך מה שכבר נחקר ומוכר ויש לנו מסלול אליו. יש עוד יתרונות בהנחת הקשר הזאת בין מיניות, רומנטיקה וזוגיות?
אני כאילו מנסה להבין איזה כובע לענות על זה, ואני אומר למה אני אומרת את זה, מכאילו כובע של סוציולוגית, אז אני באמת רואה את המבנים בחברה, עליהם פירטתי קצת קודם, וברמה האישית, אז קשה לי לענות על זה, כי מבחינתי, היתרונות היחידים שצריך באמת ללכת אחריהם, זה כבר התפיסה האישית שלי, כן? זה מה שעשה לנו טוב ונעים. ואני באמת חושבת, כמו שדיברנו קודם, שיש אנשים, ואולי אפילו מרבית האנשים בחברה שלנו, שעבורם הקשר הזה בין מיניות, רומנטיקה וזוגיות, עבורם באופן אישי, בקשרים האישיים האינטימיים בחייהם, עושה להם טוב. אז זה מבחינתי יתרון עצום. זאת אומרת, אם אנשים עושים את מה שעושה להם טוב, איזה יופי ואיזה כיף. אבל אני לא חושבת שיש שם בהכרח איזשהו יתרון רחב על, שאם אנחנו מחברים את כל שלושת הקונספטים האלה ביחד, אז אנחנו מייצרים איזושהי מערכת יחסים שהיא בהכרח, לא יודעת, יותר טובה מסוג אחר שמערכות יחסים. זאת אומרת, קשה לי לראות שם איזשהו יתרון על מעבר לזה.
אוקיי, ואיזה קשיים אנחנו בעצם דיברנו על היתרונות, ובעצם מה שאת עושה זה הפירוק, אז איזה קשיים יש כשאנחנו מניחים את הקשר הזה בין הדברים האלו?
אז קשיים יש הרבה, וזה נכון באופן כללי לכל הנחה חברתית שיש לנו. ברגע שאנחנו מניחים אוטומטית, כי זה מה שלמדנו מהחברה, וזה מה שאנחנו רואים מסביבנו, וכו וכו וכו, אנחנו מניחים שדברים אמורים להתקיים לפי א', ב' וג'. אז אם א', ב' וג' לא מתאים לנו, אוי ואבוי. זאת אומרת, אנחנו מוצאים את עצמנו מחוץ לנרטיב מוכר וברור וידוע לאיך דברים נראים. אנחנו לא יודעים האם יש עוד אנשים בעולם הזה שלא רוצים את א', ב' וג', ועם מערכות יחסים זה אקסטרה קשה. אני זוכרת שכשהייתי, ואני באמת בתור מישהי שנמצאת לגמרי במפרקות את הכל, ששוב, זה לא רוב הנרטיבים, אבל אני לגמרי בנרטיבים של כאילו הקופסה התפרקה לי מול העיניים, ואני זוכרת את עצמי בגיל כאילו 18, 19, 20, שהייתי אומרת, אני רוצה מגרש משחקים של מערכות יחסים. ואני כל הזמן חזרה לאמירה הזו, כאילו כשהייתי יותר בוגרת, והבנתי שהאמירה הזו נאמרה מתחושה של חוסר. הרגשתי שאין לי עם מי לחקור אילו מערכות יחסים ובאיזה קונסטלציות יעשו לי טוב ואני רוצה אותם. גם כשהלכתי לפוליאמוריה, אז נתקלתי בשכפול הזה של הקופסה פשוט לכמה אנשים ביחד, ואני, אבל גם זה לא מה שאני רוצה. ולא הצלחתי למצוא את מה שמתאים לי, כי מערכות יחסים, כאילו מעט הרבה מאוד דברים אחרים, את צריכה למצוא עוד מישהו שבקטע הזה איתך. זאת אומרת, לעומת נגיד, את יודעת, יש הרבה קשיים, למשל, להרגיש שאת רוצה לבטא את המגדר שלך אחרת ממה שהחברה לימדה אותך שאת אמורה לעשות. יש שם המון 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 קשיים, אבל בסופו של דבר זה משהו שאת עושה בעצמך עם הפרפורמנס שלך, עם הגוף שלך, את יכולה לקבל עליו הרבה מאוד ריקושטים והרבה כאילו ביקורת ואלימות מהסביבה, אבל זו בחירה שאת עושה בינך ובין עצמך, שאת מציגה החוצה לחברה. מערכות יחסים לעומת זאת, ולעומת כל מיני בחירות אחרות, זה לא בחירה שלך עם עצמך. את חייבת שיהיה מישהו בצד השני שרוצה את אותו דבר כדי לגרום לזה לקרות. אז במובן הזה אני מרגישה שכשכולם מחפשים את אותה קופסה ואת מחפשת משהו אחר, אז כאילו את פתאום בחוויה מאוד מאוד גדולה של מה אני בכלל עושה עם הדבר הזה, איך יורדים מהאוטוסטרדה של איך מערכות יחסים איתי מתאמרות לראות. אז זה מהבחינה הזו, ואני גם חושבת שאני גם חושבת, וזה פה זה מחוץ לכובע שלי בהכרח כאילו היותר, קצת יותר ניטרלי אולי כחוקרת סוציולוגית, בכובע שלי, זאת אומרת כגאיה בת האנוש, אני חושבת שיש הרבה מאוד חסרונות למונוגמיה שאנחנו לא מדברים עליהם. וזה שיש חסרונות לא אומר שלא צריך לבחור בה. כן? אנחנו בסופו של דבר, לכל אחת מהשיטות, בין אם אנחנו לוקחים ביחד, כאילו אמרתי מונוגמיה, אני מתכוונת למונוגמיה נורמטיבית, כאילו בדיוק המיניות, רומנטיקה וזוגיות, שכולם חייבים להגיע ביחד, שבסוף יהיו בסיס וקר למשפחה נורמטיבית. יש חסרונות בשיטה הזו. יש אנשים שעבורם, למשל, גידול ילדים לא מתאים בשניים, זה לא מספיק ידיים בתוך העסק. יש אנשים שעבורם, יש להם כימיה מינית מדהימה עם מישהו אחד. יש לנו גם איזה חוויה של רומנטיקה, אבל זה לא בהכרח אדם שיהיה לי טוב לגור איתו. ואולי יש מישהי אחרת שכאילו מדהים לי לגור איתה. אין שם שום דבר לא מיני ולא רומנטי, אבל איתה ממש נוח לי לקיים איזושהי שותפות חיים. זאת אומרת, כל הפירוקים האלה, כשאנחנו מצפים שיש בן אדם אחד שבסופו של דבר יענה על כל הצרכים שלנו, שוב, גם דברים שאני יודע שדיברת עליהם הרבה בפודקאסט כבר, אז זה בעייתי. עכשיו שוב, זה לא אומר שלא צריך לבחור במונוגמיה, אבל כשאנחנו לא מדברים על הקשיים שעולים בשיטה הנורמטיבית שהחברה סיפרה לנו, אז אנחנו גם לא יודעים, הרבה יותר קשה לבחור. אם אני לא יודעת מה היתרונות וחסרונות של כל אופציה, אם אני לא רואה שיש בכלל אופציות, ניתנת לי רק אופציה אחת, אני לא יכולה בכלל להחליט איזה יתרונות וחסרונות עדיפים לי. יש גם לחלוטין חסרונות שמגיעים מלפרק את הקופסה הזו ולעשות דברים בכל מיני צורות אחרות. גם לצורות האחרות האלה יש יתרונות ויש חסרונות. אבל ברגע שאני יכולה לדבר על הדברים האלה ולפרוט אותם, אז אני יכולה לבחור מה היתרונות והחסרונות שאני מוכנה לחיות איתם ואני רוצה לחיות איתם. אז זה מבחינתי החשיבות, זאת אומרת, הקושי הכי גדול בקטגוריות החברתיות הקשיחות נורא האלה, זה שזה מגיע עם הר עצום של ציפיות והכרחים שאנחנו פשוט לא פורטים אותם. ומבחינתי העבודה שלי כסוציולוגית היא לפרוט את הדברים האלה. לא לומר האנשים במה הם כאילו אחר כך ירצו לבחור או לא. זה ביניהם לבין עצמם. אבל רגע לפרוט את הדברים האלה שנבין מה הנורמה אומרת לנו, מה החברה אומרת לנו על איך החיים אמורים להיות, כדי שבכלל נוכל לחשוב על אופציות אחרות ולהחליט מה מתאים לנו.
כן. אני אומרת על זה תמיד שאני מעדיפה, ושוב, אנשים שונים בוחרים דברים שונים, וזה גם מתחבר לארונות הרבה פעמים, שלפעמים יוצאים מארונות ולפעמים לא, אבל שאני מעדיפה, קשיים זה לא בג, זה פיצ'ר של כל מסלול חיים. אז אני מעדיפה, לגמרי. אז אני מעדיפה את הקשיים של מה שאני מחוברת אליו, מאשר הקשיים שיבואו ממה שאני לא מחוברת אליו, שאליו יתווספו הקשיים של זה, של העובדה שאני לא מחוברת לזה. שזה גם לסבול מזה שלא מחוברת, וגם לסבול מהקשיים של מסלול שאני לא רוצה, אז גם אין לי סיפוק כשאני מצליחה להתגבר על הקשיים האלה. אולי, כן, זה יכול להיות שיש איזשהו סיפוק. רציתי לשאול אותך, את אמרת שם איזה משפט של חסרונות שלא מדברים עליהם במונוגמיה. יש חסרונות שכן מדברים עליהם?
קצת, זאת אומרת, ופה אני לא אומרת את זה כחוקרת, כי לא חקרתי את זה, אני אומרת את זה כגאיה, אבל יוצא לי למשל לראות מרחבים שמדברים על דעיכה במיניות, נגיד, בתוך מערכות יחסים סגורות, שכאילו, בפוליאמוריה, נגיד, אנחנו מדברים על זה קצת פחות, כי הרבה פעמים, מישהי חדשה נכנסת לחיי, ודווקא מיניות שם פורחת, וזה גם יכול לפעמים להפריח מיניות במערכות יחסים אחרות שכבר, כאילו, ובמונוגמיה בהחלט מדברים על זה לא מעט, מדברים על חיכוכים שעולים לפעמים לאורך זמן, מדברים על הקושי שכרוך בעצם זה שאנחנו היום מצופים גם שיהיו שני הורים שעובדים במשרות מלאות ובזוגיות אחד עם השני וגם מגדלים ילדים בכאילו משרות מלאות, יש המון קשיים שכרוכים בדבר הזה ואנחנו כן מדברים עליהם.
אז בעצם, אוקיי, הבנתי. כן, שזה בעצם חלק מהדרך, אז, אבל זה בסדר, אז מותר לקטר על זה, זה לא מערער על הדרך עצמה.
לגמרי, לגמרי. Mm-hmm. כן, ויש כל מיני שיטות ומומחים שמדברים על איך להתייחס לדברים האלה, איך לפתור אותם. כן, יש בהחלט עשייה סביב הקשיים שיש במונוגמיה, אבל אף אחד מהמרחבים שפורטים את הקשיים האלה לא מערערים על השיטה. לא אף אחד. מרבית המרחבים שפורטים את הקשיים האלה לא מערערים על השיטה.
כן. אני קולטת שגם לא שאלתי אותך, כאילו, המיניות זה גם סקאלה, נכון?
בהחלט כן. אז באמיניות אנחנו, זאת אומרת, הסקאלה שמדברת באמיניות, זה בעצם סקאלה של מבן אדם שבאמת לא חווה שום משיכה מינית אף פעם בשום צורה שהיא מיניות הכי רחוק ממנו ever, לכל מה שנקרא האזור האפור בין מיניות לנקודת אפס הזו של המיניות. אז אנשים שאולי חווים קצת משיכה מינית, מישהי שחווה משיכה מינית לעתים מאוד נדירות, רק לאנשות מאוד ספציפיות, פה גם נכנסת הזהות דמיסקסואליות, מי ששמעו עליה, של אנשים שחווים משיכה מינית רק בקונטקסט מאוד מסוים, של אחרי שנוצר איזשהו קשר מאוד אינטימי וקרוב ורגשי עם בן אדם ספציפי, אז חשים משיכה מינית לאותו אדם באופן ספציפי. אז כל החוויות האלה, זה באמת איזשהו מכלול מאוד מאוד רחב של חוויות שונות שנופלות תחת הקשת המינית. אז זה בהחלט לא איזו מקשה אחת של חוויה אחת בעולם.
רציתי לשאול אותך, כי דיברנו באמת על פערים במיניות, יש את זה גם אצל מונוגמים, גם פוליאמורים מדברים על זה. את חושבת שיש משהו שהקהילה המינית יכולה ללמד אנשים שהם כן אנשים מיניים, אבל מתגלים אצלם פערים במיניות, בזוגיות?
אז זה מחבר אותי, אני אומר שפה אני מאוד מסתכלת על זה מתוך שיח שיש באמת על המיניות סביב טיפול, גם טיפול מיני באופן ספציפי, אבל באופן כללי, מיני וזוגי, אבל גם טיפול בו רגשי, שזה מאוד המרחב המקצועי שאני מגיעה ממנו עכשיו. זאת אומרת, אני עושה הכשרות, אני לא בעצמי לא מטפלת בשום צורה, אבל אני עושה הכשרות לצוותים של טיפול רגשי על המיניות ומיניות נמוכה בחדר הטיפולים. זה מבוסס באמת בעיקר על ספרות שקראתי בנושא ועל סמינר שעשיתי על זה במהלך הלימודים. ובתוך העולם הזה את רואה כאילו כמה יש מאמר מדהים של קריסטינה גופטה מ-2017, שהיא קוראת לו מה ניתן ללמוד בטיפול על מיניות נמוכה מהקהילה האמינית. זאת אומרת, אם נכנס בן אדם לחדר הטיפולים, ואני חושבת שאפשר להרחיב את זה גם פשוט מחדר הטיפולים, גם לשיחות בין אישיות שיש לנו מחוץ לחדר הטיפולים, בגלל זה אני מתייחס לזה. וכאילו הרעיון מאחורי זה, זה לא רק איך להתייחס המיניות שמגיעות לתוך חבר טיפול, אלא יכול להיות שמגיע בן אדם שלא מדבר, לא אומר אני אמיני, אלא מדבר על חוויות של מיניות נמוכה. והיא אומרת, מה אנחנו יכולים ללמוד מאמיניים ברגעים האלה? שהיא אומרת, כשיש פער בין בני זוג מבחינת מיניות, לא צריך להניח שיש איזשהו סטנדרט של מיניות שחייבים להגיע אליו ולעמוד בו, אלא צריך להתייחס לפער הזה בתור פער. כי מה נוטה לקרות? ושוב, זה קורה הרבה פעמים בחדר הטיפולים, והרבה פעמים גם מחוץ לחדר הטיפולים, שיש מישהי יותר מינית בקשר, מישהי פחות מינית בקשר, והרבה פעמים זו היותר מינית נתפסת בתור איזשהו סטנדרט שצריך להגיע אליו, והזו הפחות מינית, למה את אף פעם לא רוצה אותי, משהו כאילו לא בסדר איתך, את לא באמת אוהבת אותי אם את לא רוצה מיניות איתי. זאת אומרת, יש הרבה אמירות שיכולות להיכנס לתוך הדבר הזה, שמגיעות באמת מתוך תחושות של חוסר ביטחון, שעולות כשיש פער במיניות, כי למדנו שפער במיניות, למדנו מהחברה, שהמשמעות של פער במיניות זה היא קשורה ברומנטיקה ובזוגיות. זאת אומרת, חוסר מיניות בקשר מערער על זה שאת באמת מאוהבת בי ואת באמת רוצה זוגיות איתי. שזה פחדים מאוד מאוד מפחידים שאנחנו ישר מקשרים למיניות.
זה גם מערער את הביטחון בעתיד, כי הקשר הזה הוא הביטחון שלי בעתיד. אז אם אנחנו לא עושים סקס עכשיו לתקופה, אז בעצם הזקנה שלי עכשיו מעורערת.
בדיוק, בדיוק. כי אם מיניות חייבת להיות חלק מרומנטיקה, ורומנטיקה חייבת להיות חלק מזוגיות, וזוגיות היא השער שלי לקשר בסיסי שיהפוך להיות חיי המשפחה שלי. אז אם מתחילת השרשרת הזו, אם אין מיניות או יש פחות מיניות עם מה שאני מצפה שיהיה, אז חיי המשפחה של העתיד שלי נרסים מול עיניי, כי זה מאוד מפחיד. ובעצם מה שגופטה אומרת זה, שנייה, תרגיעו את ה, כאילו קחו שנייה צעד אחורה, מכל מהשיפוטיות שיושבת שם. זאת אומרת, יש איזושהי שיפוטיות ראשונית שיושבת על איך מיניות אמורה לראות בקשר. ואז את כל הפחדים שמגיעים, אם היא לא נמצאת בצורה הזו. זאת אומרת, שנייה, אם יש פער בין בני זוג, יש פער בין בני זוג. זה לא שמישהו אחד יושב במקום הנכון, ומישהו אחר יושב במקום הלא נכון, וצריך לשנות אותו. יש פער בין הרצונות בקשר, וצריך להתייחס אליו, כמו שזה, כפער. אני חושבת שזה דבר גדול שבאמת מאוד מאוד למדתי גם אני מהקהילה המינית, אבל אני גם אוסיף לזה, אם את משלבת, ושוב, לרוב האנשים זה לא מתאים, כי רוב האנשים הולכים לפי הנורמה, אבל אם את משלבת המיניות גם עם פוליאמוריה, אז גם פתאום נפתחות לך פה עוד אפשרויות, כשאת לוקחת ממש ברצינות את ההמלצה הזו, לא להיות שיפוטית כלפי כמה מיניות אמור, כביכול, אמורה להיות בקשר. ואצלי נגיד, אני מאוד הרגשתי שהשילוב הזה של פוליאמוריה והמיניות, ששוב, במקרה, I happen to be גם וגם, אז זה ממש הוריד את הלחץ למיניות בקשרים, כי פתאום כאילו האהובים שלי יכלו שיהיה בחיים שלהם מיניות ומיניות בתוך חוויות רומנטיות, שזה גם משהו שהיה חשוב מאוד לחלק, פשוט לא איתי.
האם יש איזשהו חשש שכשפתאום נכנסות לפרטנר שהוא או פרטנרית שהם כן מיניים, מערכות יחסים שיש בהם מיניות, שהערך או הזמן או הרגש למערכת היחסים איתך ייעלם או ישתנה?
אז שוב, אני אענה מעצמי, בהחלט היו לי חוויות כאלה, של פרטנרית שהיו לה קשרים מיניים שכאילו קצת קינאתי בהם, אפילו שאני לא רוצה מיניות, וכמו באמת כמעט בכל מצב שעולה קנאה בקשרים, הזדמנות לעשות בדק בית פנימי, וכאילו באמת 99% מהמקרים האלה, זה יש בי איזשהו חוסר ביטחון בקשר הזה. והחוסר ביטחון הזה לא באמת יושב על מיניות, זה יושב על דברים אחרים. זאת אומרת, הפחד שטוב לפרטנרית יותר בקשר אחר כי יש שם מיניות, זה פשוט הפחד שטוב לפרטנרית יותר בקשר אחר, וזה בעצם הפחד שלא טוב לה איתי. זה הכל בסוף כאילו מתנקז לשם, ובאמת זה היה עולה לי בעיקר בקשרים שהיה לי קצת יותר חוסר ביטחון בהם, בקשרים שהיה לי המון ביטחון בהם, אז זה לא היה עולה, וגם חייבת להודות שבמרבית הקשרים האלה, אבל הפרטנריות שלי בדרך כלל, זאת אומרת, מצאו את עצמם בקשרים שהם מיניים מזדמנים, ולא בהכרח בקשרים שכאילו מיניות הייתה חלק משמעותי, בקשר משמעותי, אז אני לא יודעת איך הייתי מרגישה בקשר כזה, זה העתיד אולי יגלה לי.
כן, יודעת, אני שאלתי אותך ותוך כדי השאלה ידעתי מה תהיה התשובה, אבל שזה כאילו, אוקיי, קנאה, אני לא מספיק, אוקיי, עבודה אישית, סבבה, עשיתי את הקפיצה, אבל זה מדהים לראות שגם לי היה צורך לשאול את זה, בגלל שמשהו במיניות כל כך חזק, של כאילו, רגע, אולי פה יהיה משהו אחר, או פה תהיה איזושהי תשובה אחרת, או מה שם עולה.
אני גם חושבת שיש לפעמים נטייה כשיש, שוב, האוטומט, בין אם הוא רצוי ובין אם הוא לא, והרבה פעמים הוא כן רצוי, אבל יש איזשהו אוטומט שמיניות היא obviously חלק מאיזשהו קשר אינטימי רומנטי, אז אם אני באמת, מה שנקרא, אלו-סקסואלית, כלומר אני כן חווה משיכה מינית, ואני כן רוצה מיניות בקשרים שלי, וגם הפרטנרית שלי, ויש לה קשרים אחרים שהם מיניים, אז אני חושבת שגם קל מאוד לפעמים לקחת את זה קצת לכיוונים של כאילו טוב, כל קשר מיני הוא אחר, מקבלים דברים שונים, מקשרים שונים, ואני חושבת שלפעמים כשכאילו לוקחים, זה כאילו מרגיש קצת כאילו מושכים את השטיח מתחת לרגליים על משהו שנחשב כל כך מהותי באינסטינקט שלנו למה מרכיב קשר, אז זה פתאום מעלה שאלות. ששוב, כמו שאמרת, גם אם אנחנו כאילו, את יודעת כבר לאן זה הולך, אבל לפעמים כאילו יש איזושהי תפיסה שמיניות היא מרכיב כל כך מהותי בקשר, שאולי תהיה שם בדיוק מה שאמר תשובה אחרת. ואני חושבת שבדיוק מה שאני מאוד למדתי מהקהילה המינית לאורך השנים, זה שמיניות זה עוד מרכיב בקשר. מתייחסים לזה לפעמים בתור הדבר הכי משמעותי שיכול לקרות בקשר, ואני כאילו, לי זה תמיד נראה מוזר, כי אמרתי לעצמי, זה כאילו אני חיה בעולם שכולם אוהבים לעשות צניחה חופשית עם הפרטנרים שלהם. וצניחה חופשית זה הדבר שמגדיר עד כמה קרוב הקשר, וכאילו אנחנו חייבים לעשות צניחה חופשית עם הפרטנרים שלנו, ואם את לא רוצה לעשות צניחה חופשית עם הפרטנרים, זה כי את לא מספיק סומכת עליה, ואת לא, משהו בך לא בסדר ולא זה, ואני בסך הכל לא רוצה לעשות צניחה חופשית, כאילו, ואני שמחה שהפרטנרים שלי גם ילכו ויעשו צניחה חופשית עם אנשים אחרים, למה הם רוצים את זה ממני? אני לא מבינה מה הקטע. וכאילו ככה זה הרגיש לי, ואני באמת רואה מיניות בצורה הזאת, זאת אומרת, מיניות מבחינתי זה עוד מרכיב שיכול להיות בקשר, וגם אני בעצמי נמצאת איפשהו על הרצף האפור הזה, אז יש קשרים שמיניות היא חלק מהם, ויש קשרים שמיניות היא לא, אבל זה בעיניי פשוט עוד מרכיב, ולא באמת הדבר הכל כך מהותי וגדול וחשוב שעושים ממנו, אבל חשוב לומר, יש אנשים שעבורם, זה באמת דבר כל כך גדול ומהותי כמו שעושים ממנו, שוב, אנחנו חיות בחברה שנמדה אותנו את זה, ולחלק מאיתנו, זה גם מה שנכון ומתאים לנו, זאת אומרת, לא, אני גם לא באה נגד זה, אבל זה לא חייב להיות ככה.
וואי, זה מעניין. אז רגע, בואי נחזור אל התזה, כי אני מרגישה שהלכנו למקומות נפלאים ומאוד מעניינים, ואני רוצה לחזור שנייה אל המחקר שלך. מה קורה אחרי הדברים שתיארת?
אז בעצם המסגרת התיאורטית הזו שפיתחתי, גם חסר לה עוד איזה מרכיב אחד שאני תכף אפרט אותו. אבל זה קצת כמו אם למי מהשומעות שיצא לשמוע על התיאוריה של באטלר, של המטריצה ההטרוסקסואלית, בסך הכל תיאוריה זאת אומרת, אם נזקק אותה למשהו קטן, יש מין שכביכול באופן טבעי ממנו אמור להוביל אותנו למגדר מסוים, שכביכול באופן טבעי ממנו אמור להוביל אותנו למיניות מסוימת, אז פה זה בדיוק אותו דבר. בתוך קשר יש מיניות מסוימת שאמורה להוביל אותנו לרומנטיקה, שאמורה להוביל אותנו לזוגיות, וכל הדברים האלה זה מערכת אחת גדולה שמחוברת ביחד. וזה בעצם מה שעלה מהנתונים שלי, וכאילו אני, התזה עצמה, זאת אומרת, התוצאות של התזה זה בעצם להראות איך הדברים האלה באים לידי ביטוי באמת בנרטיבים, שלמשל לקחנו את רומנטיקו קודם ועשינו רגע איזה זום אין, להסתכל ספציפית על איך זה עלה בתוך רומנטיקה, זאת אומרת, אלו מאפיינים עלו שהראו בדיוק את ההיררכיה הזו בין רומנטיקה, בין מערכות יחסים של רומנטיות ומערכות יחסים של לא רומנטיות, בעצם יש לך נתונים כאלה על כל אחד מהניגודים הבינאריים האלה. אז הדבר האחרון שלא דיברתי עליו, המערכת הזו שאני קראתי לה בעצם המטריצה של מערכות היחסים, כי זו מטריצה, זאת אומרת זו מערכת שמורכבת מכמה קטגוריות שונות, שכולן עובדות ביחד, את לא יכולה לנתק אותן אחת מהשנייה, כאילו רומנטיקה בלי מיניות נחשבת כפחותה, זה לא, קשורות, הכל שם קשור אחד בשני. והמרכיב הנוסף שלא דיברתי עליו, שבעצם עובר כחוט השני בין כל הניגודים הבינאריים האלה, בין כל הקונסטרוקטים האלה, זה זמן. כל המערכת הזו היא רגישה בזמן. בתקופות שונות בחיים שלנו, מצופה מאיתנו, מצופה ממערכות יחסים שלנו, לענות על דברים שונים. אם נגיד אני בת 16, ויש לי הלכה למעשה זוגיות, שהיא חברית, שהיא לא רומנטית, שהיא לא מינית, עם החברה הכי טובה שלי, אנחנו עושות הכל ביחד, היא מישהי הכי חשובה בחיים שלי, זה לא נראה לנו כל כך מוזר, אין סנקציות חברתיות על הדבר הזה. אם אני בת 40, וזה המצב, וכל החיים שלי, אני גרתי ביחד עם אותה חברה הכי טובה מגיל 16, וחלקנו את חיינו יחד, ואולי הבאנו ילדים יחד, פה החברה כבר תתחיל להרים הרבה מאוד גבות. זאת אומרת, כל המערכת הזאת תלויה בזמן. והזמן הזה נכנס גם מבחינת איזה, זאת אומרת, כל שלב בחיים שלנו, מה אנחנו כביכול אמורות לעשות, וגם בתוך מערכת יחסים, מה אמור לקרות בכל שלב כביכול מערכת יחסים, פה זה נכנס קצת באמת relationship escalator, הדרגנוע של מערכות היחסים, שאגב, אחד הדברים שפחות מדוברים, אבל כל כך בלטו לי כשכתבתי את המחקר הזה, זה איזה דרגנוע שיש במיניות מערכות יחסים, שזה גם כשמדברים על הדרגנוע של מערכות יחסים בתוך קהילות פולי, זה נראה מובן מאליו שמיניות היא חלק מזה שלא פורטים אותה אפילו, אבל גם מיניות מצופה לעלות בשלבים מסוימים. אם אני יוצאת עם מישהו שבוע ולא הייתה בינינו שום אינטראקציה מינית, זה לא נראה לאנשים מוזר. אם אני יוצאת עם מישהו 3 שנים ואנחנו חיים יחד ולא היו בינינו אינטראקציות מיניות, הרמת גבה מאוד גדולה. זאת אומרת, יש למיניות טיימליין בתוך הדבר הזה, ויש לרגשות רומנטיים טיימליין בתוך הדבר הזה, ויש לזוגיות ומה שאנחנו מצפים שיהיה זוגיות טיימליין בתוך הדבר הזה. וכל הטיימליינים האלה תלויים באיזה גיל אנחנו, באיזה שלב כביכול בחיים שלנו אנחנו נמצאים. המשמעות של זה היא שבסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים, כל המערכת הזו, זאת אומרת, כל המטריצה של מערכות היחסים, המשמעות שלה, זאת אומרת, בעיניי לפחות, התרומה התיאורטית שהיא באמת נותנת, זה איזשהו כלי, זה כלי שבאמצעותו אפשר להבין איך החברה שלנו שופטת את מערכות היחסים שלנו, לחיוב ולשלילה, במגוון צורות שונות. אז אם אני מסתכלת על כל מיני מערכות יחסים שונות שיש בחיים שלי, אני יכולה לראות תגובות שונות מהחברה אליהן, ואני ממש יכולה לקשר את התגובות האלה לדברים שונים במטריצה. סתם לשם הדוגמה, אם את מסתכלת למשל על שתי אופציות למערכות יחסים, להתאר רחב שתי מערכות יחסים, אוקיי? מערכת יחסים אחת היא של באמת, זו שתיארתי, בחורה בת 16, החברה הכי טובה שלה, נמצאת באיזושהי זוגיות שהיא חברית ולא מינית או רומנטית, ומהצד השני יש לך קשר שקורה בין גבר בן 40 שיש לו סטוצים מיניים מזדמנים שהם לא רומנטיים ולא זוגיים. כל אחד מהקשרים האלה יתפס שונה, יהיה שיפוט שונה של החברה על, אחר זה לא בהכרח שאחד נחשב יותר ואחד נחשב פחות, זה לא ביותר ופחות, יש לך איזשהו ערך שונה שכל אחת מערכות יחסים האלה מקבלות בהתאם לעד כמה היא, עד כמה ובאיזו צורה היא רחוקה מהאידיאל של מיניות, רומנטיקה, זוגיות, בזמן הנכון, ושכל אלה מתפתחים בצורה הנכונה, בתוך הקשר, לפי איזשהו ציר זמן דמיוני שדברים אומרים לקרות.
קיצר, את לא איפה שאת אמורה להיות.
בדיוק, את לא איפה שאת אמורה להיות, כן איפה שאת אמורה להיות, אבל זה הכל בדרכים שונות, זה לא שיש פה ציר אחד שאפשר לומר, זה יותר נורמטיבי, זה פחות נורמטיבי, אלא כל אחת מערכות היחסים האלה, כאילו, זה כאילו יש לך מרכז, ליבה של מרכז של נורמה, והמון מערכות יחסים, שוב, לא בהכרח של אנשים שבוחרים לחיות מחוץ לנורמה, אבל יהיו לך המון מערכות יחסים שצפות איפשהו מסביב למרכז הנורמטיבי הזה, ורחוקות ממנו באיכויות שונות.
אבל אני גם אגיד שהרמות השיפוט האלה השתנו, אם יש לך גם את מערכת היחסים הנכונה לזמן. כלומר, אם את גם נשואה וגם יש לך את החברה הכי טובה מגיל 16, שאתם עושים את כל החגים ביחד, אבל את נשואה ויש לך ילדים, אז את בסדר.
בדיוק.
רגע, אז יש מסקנות לתזה?
אז זו המסקנה. המסקנה היא, זאת אומרת, המסקנה, מה שאני מציעה על סמך הנתונים שראיתי, זה שהמערכת הזו קיימת ושרירה. זאת אומרת, זו המסקנה של התזה. המסקנה של התזה זה, תראו, ראיתי את הנתונים האלה, מהנתונים האלה אני מסיקה שהמערכת הזו קיימת בתרבויות מערביות מודרניות חילוניות לכל הפחות, והנה אני מראה לכם את הנתונים כדי לתמוך בדבר הזה. הניסיון פה היה באיזשהו מקום באמת לתמלל את מה שלא מתומלל. זאת אומרת, אף אחד לא דיבר על המערכת הזו כמערכת במחקר סוציולוגי, לפחות לא שאני ראיתי או מצאתי. ראיתי שדיברו על חלקים במערכת הזו. דיברו על באמת הקטע הזה של ההיררכיה בין מיניות לאמיניות, אז דיברו שם על הקונסטרוקט הזה. ודיברו על זוגיות מול רווקות, יש כתיבה שגם הולכת ומתפתחת בשנים האחרונות באמת, על רווקות מה שנקרא מאוחרת, כי פה ציר הזמן כאילו לך סופר משמעותי. כי זה בסדר אם את רווקה כאילו עד גיל מסוים, ומגיל מסוים את אמורה לצאת מהסטטוס הזה, ולהיכנס לסטטוס של זוגיות.
כן, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל נכנס לשם גם האלמנט של הורות, בתוך הרווקות הזאת.
לגמרי, כל הדברים האלה בעצם אמורים להוות בסיס למשפחה נורמטיבית. שזה אחת מהיחידות כאילו הכי בסיסיות, היחידות הסוציולוגיות הכי בסיסיות, שהחברה שלנו מורכבת ממנה. החברה שלנו, שוב, אני מדברת בעיקר על תרבות מערבית חילונית, זה נמצא גם כמובן בעוד הרבה תרבויות שונות, אבל נותנת רגע מסגור לנתונים שהסתכלתי עליהם. האמת שהניסיון היה להבין מה עולה מתוך הנתונים. והנתונים הובילו אותי לחבר בין הקונסטרוקטים האלה, ובעצם, זאת אומרת, המסקנה של התזה, הטענה, היא שהמערכת הזו קיימת, ולפי המערכת הזו, מערכות יחסים שלנו נשפטות לחיוב ולשלילה או למוזרות או להרבה מאוד דברים שונים.
אוקיי. Okay. יש, את מציעה שם גם איזשהו פירוק או שינוי, או שאין שם המלצות? זה כזה רק התבוננות קונקרטית.
זה מאוד רק התבוננות. Okay. אני כגאיה, כאנשה פרטית, מחוץ לכובע של התזה שלי וכחוקרת, יש לי המון מחשבות על הדבר הזה שהן פוליטיות, ומעבר לרק להראות שאני יודעת לקיים את המחקר הזה ולהגיע למסקנות על איך אני חושבת מה הנתונים מראים לי על איך החברה פועלת. שזו הרבה פעמים המטרה של סוציולוגיה היא כאילו קצת צנועה, אבל גם מאוד רחבה, להבין איך החברה פועלת. זה כאילו נורא נורא רחב. אבל זו הייתה המטרה שלי שם. פה אחר, משם עולות לך המון שאלות כאילו שלי עלו ברמה אישית, של האם הדברים האלה הם טובים, הם לא טובים, הם מוסריים, הם לא מוסריים, הם דורשים שינוי, הם בסדר, זאת אומרת, השאלות שעולות משם הן כבר באמת יותר פוליטיות, וזה מחזיר אותי גם לאיזה משהו שאמרנו מוקדם יותר בשיחה, שמבחינתי הקושי הכי גדול במערכות כאלה קשיחות, שאנחנו לא מדברים על היתרונות והחסרונות שלהם, ואנחנו לא מציעים שום אפשרויות אחרות. וסתם לשם הדוגמה, אני, שזה משהו שבכלל לא דמיינתי עליו, אז בתוך המערכת הזו, אם יש לך את כאילו לא אמרנו את זה, אבל הניגוד הבינארי האחרון שם, של זוגיות מול רווקות, זה הניגוד הבינארי שפוליאמוריה הופכת אותו על ראשו. כי פוליאמוריה לא מתמפה לתוך ההיגיון הזה, של את או בזוגיות או שאת רווקה. את יכולה להיות גם וגם וגם וגם, בכל מיני דרכים שונות. זה לא מתמפה להיגיון הזה. אז אם נגיד קודם דיברנו על וואטה פאק רומנטיות, בתור כאילו מה שהופך על פיו את כאילו רומנטיות מול חברות, אז פוליאמוריה הופכת כאילו על פיו את הניגוד הבינארי הזה של זוגיות מול רווקות. ואם כל המערכות שלנו בנויות לפי הדבר הזה, אז את מתחילה להתקל בקשיים מסוימים. אז כאילו סתם שם דוגמה, שזה הדבר שגרם לי מלכתחילה שלא נוכל לעשות את הפודקאסט הזה במשך כמה חודשים, זה שאני פוליומורית, ויש לי בת זוג שגרה בחול, ושקלנו את האפשרות שהיא תבוא לגוריתי פה בארץ. אבל המערכות שלנו פה בארץ לא מתוכננות לדבר הזה. והבנו בעצם שהמערכות דורשות בשביל שנוכל לעשות הגירה כבנות זוג, הן דורשות מאיתנו להצהיר שאנחנו בקשר בלעדי אחת עם השנייה, שהוא כמות קשר של נישואין. עכשיו זה לא מקרי, זאת אומרת כל המערכות שבנויות בעצם גם ידועים בציבור, שזה איזשהו workaround שיש לא רק בארץ, הרבה מקומות, כדי לתת זכויות מסוימות לאנשים, וזו ההגדרה בחוק, לאנשים שנמצאים בזוגיות שהיא כמו נישואין, אף על פי שהם לא נישאו. אז זה כבר מראש משווה, זאת אומרת, ההשוואה היא תמיד נעשית לקונסטרוק שאנחנו מכירים, שהוא נישואים, שזה מיניות, עם רומנטיקה, עם זוגיות, הכל בחבילה אחת.
מיניות בלעדית.
מיניות בלעדית. לרומנטיקה בלעדית, לזוגיות בלעדית, כיכר לחיי משפחה. זה הקונסטרוק של נישואין, אז הכל בנוי לפי זה. אז אני נגיד גיליתי שחסומות בפניי אופציות ממשיות בעולם, שבת זוג שלי לא יכולה להגר לפה, כי אנחנו פוליומוריות. וזה נגיד במקום שאני אומרת שוב, ואני ברמה אישית, אם אני מסתכלת על הפוליטיקה האישית שלי, אני אומרת, אוקיי, זה שיש לנו, שנמנעות מאיתנו אופציות אמיתיות בעולם, לאיך אנחנו יכולים לעשות את מערכות היחסים שלנו, זה שאני לא יכולה לחיות באותה דירה עם בת הזוג שלי שכרגע גרה בחול, כי הקשר שלנו הוא לא מונוגמי, אז אפשר, זה בדיוק הקשיים שתיארתי קודם למערכות האלה. המערכות האלה עובדות בצורה מאוד טובה כשאת נמצאת בתוכן, זאת אומרת כשאת יושבת בתוך הנורמה, אז את יכולה לקבל זכויות מסוימות שלא תקבלי בצורות אחרות, זאת אומרת כל הזכויות שאנחנו יכולים לחשוב עליהן שמגיעים מניסויים, בין אם זה זכויות חוקיות ובין אם זה זכויות חברתיות, תרבותיות וכדומה. וכשאת יוצאת מתוך הדבר הזה, אז את מחוץ לסיפור החברתי, ואת יכולה לקבל קר של תגובות, בין אם זה כאילו אנשים שלא מכבדים את הקשרים שלך, שלא רואים בהם כרציניים, ועד למערכות חוק שאומרות, את לא יכולה לקיים את הקשרים שלך בצורות מסוימות. אז אם את שואלת אותי ברמה אישית, מה אני מבינה מהתזה של עצמי, אז אני רואה עכשיו את המערכת הזו בצורה הרבה יותר ברורה ממה שראיתי קודם, כי בעצם התזה עזרה לי לפרוט איזה שהם חוקים חברתיים שכאילו ידעתי ודיברתי עליהם בצורות שונות בעבר, אבל פתאום אני יודעת לדבר עליהם בצורה הרבה יותר סדורה, יודעת להצביע עליהם בצורה הרבה יותר סדורה, אני יכולה להבין בצורה הרבה יותר סדורה איך מערכות חוק או מערכות חברתיות שונות הגיעו למסקנות שהן מגיעות אליהן, לשיפוט מסוים, להחלטה על הזכויות, לכל מיני דברים שונים. ואלה המקומות שאני אומרת, אוקיי, נמנעות מאיתנו אופציות.
טוב, וואו, כאילו, אוקיי, סבבה. שאלה אחרונה שאנחנו מסיימות, כי אחרת זה לא יקרה, כי כיף לי מדי.
אפשר לעשות עוד פרקים, דיברנו על זה.
לגמרי, אני כבר רוצה לקבוע איתך זמנים. דיברנו קצת על התבוננויות אישיות שלך, על הפוליטיקה ועל באמת הדברים שעכשיו את רואה בעקבות כתיבת התזה, בדברים חברתיים יותר. רציתי לשאול, האם הדברים שראית הביאו אותך להתבונן מחדש על מערכות היחסים שיש לך, או איך שאת בונה מערכות יחסים כיום?
האמת שלא. הסיבה לזה היא שאני כבר, התזה עזרה לי לחדד את איך שאני מדברת על זה, אבל היא לא, אני ראיתי את המערכת הזו גם קודם, פשוט לא הצלחתי לתמלל אותה טוב באותה המידה, כמו שהיום אני יודעת לתמלל אותה, אבל ראיתי אותה כבר קודם. אני זוכרת למעשה, זה כאילו קטע הזוי שאני מצאתי מתישהו בממוריז שלי, מאיזה 2014, שכתבתי, Oh my God, הבנתי, איך אף אחד לא מדבר על זה? אנחנו כל הזמן מדברים על כאילו הקשר הזה של מין מגדר מיניות, ובדיוק כמו מיניות, רומנטיקה, זוגיות. כתבתי את זה ב-2014.
וואו.
ואני כאילו ראיתי את זה אחרי שכתבתי את התזה שלי, ואני כזה, Oh my God, למה גאיה של העבר לא יכלה לבוא לדבר עם גאיה של עכשיו, כשטבעתי בכאילו נתונים לתזה, ולא הצלחתי להבין איפה אני רואה את כל ה, כאילו, הייתה לי כבר את התשובה אז, אבל לא ידעתי לדבר עליה עד כדי כך לעומק כמו שאני יודעת היום, אבל אני כבר ראיתי את זה וכבר הבנתי את זה באיזשהו מקום, ואני חושבת שגם, זאת אומרת, זה גם, אני אומרת זה ברמה שחלטנית, שהסתכלתי מסביבי וראיתי שזה מה שקורה, ובייחוד, בייחוד, בייחוד, כשאת נמצאת בשלב הזה בחייך, אם אנחנו רגע מסתכלות על הציפיות שיש משלבים שונים בחיים, אז בגיל 10 ו-20, באמת הרגשתי שיש הרבה יותר מרחב למשחקיות בקשרים, בייחוד שהם לא בהכרח רומנטיים, בייחוד בחברויות. וככל שאת הולכת ונכנסת לסוף שנות ה-20, מהלך שנות ה-30 שלך, אז את רואה את הרבה חברות נעלמות לך לתוך קשרים שהם רומנטיים, לתוך נישואים, ופחות נמצאות בחברות איתך, וזו נגיד חוויה שראיתי קורית שוב ושוב ושוב ושוב, שהיא מדברת את המטריצה הזו. זה אחד לאחד זה. אלו מערכות יחסים מקבלות ערך גבוה יותר בחיינו ואלו לא. ואגב, ככה גם התחלתי וסיימתי את התזה, זאת אומרת, התחלתי עם השאלה כאילו של זו שאלה שנשאלת הרבה בתוך כאילו אותה המיניות, והיה כזה מין מים שכאילו צרפתי שם של If sex without romance exists, why can't romance without sex exist? ואמרתי עצמי, האם באמת כאילו, זאת אומרת, התחלתי את התזה בשאלה הזו וסיימתי אותה, ואמרתי, ברור שרומנטיקה בלי מיניות קיימת, כל מיני מערכות יחסים שונות קיימות, השאלה היא איזה ערך הן מקבלות בחברה שלנו, לא האם הן קיימות.
כן, האם רוצים לתקן אותן.
כן. ואז אני יכולה לומר על עצמי שכבר ראיתי את הדברים האלה וכבר ידעתי אותם, ואני, האמת שאני שמתי לב, איפשהו בשנים האחרונות, באמת שמתי לב שהקשרים הכי משמעותיים בחיים שלי הם קשרים רומנטיים, וזה לא היה ככה בעבר. זאת אומרת, היו לי בהחלט מקומות בעבר של קשרים חבריים שהיו, כאילו, חברות זוגית מאוד קרובה, מה שנקרא queer platonic relationship, שזה בדיוק מערכות יחסים של חבריות שיש בהן הרבה מהציפיות והקרבה והמשמעות שהרבה פעמים אנחנו מייחסים רק לרומנטיקה. אז היו לי כאלה בעברי, שבעצם לאט לאט עם הגיל שמתי לב שהלכו ונעלמו, ואני לא יודעת אם באיזשהו מקום, אני פשוט נמצאת היום בחיים שלי במקום שבו במקרה מערכות יחסים הרומנטיות שכרגע בחיי יותר תופסות את האנרגיה שלי פשוט בגלל הספציפיות של מערכות יחסים האלה, או שאני נמצאת במקום בחיים שלי שאני לא כל כך יכולה לעשות את זה עם חברויות יותר, אז אני מפתחת את הקשרים הרומנטיים האלה. ואלה שאלות שעלו לי, זה לא בכך בעקבות התזה, אני חושבת שזה באמת בעקבות השלב של חיי שבו אני נמצאת עכשיו, זה שאלות שנמצאות איתי מאוד, כי היה בי מאוד מקום של איזה ביקורת עצמית בהתחלה, על כאילו, גיא, את כל כך מדברת על פירוק מערכות יחסים, ואנרכיה של מערכות יחסים, ואיך חברויות יכולות לקחת מקומות משמעותיים ונדרים, ובסופו של דבר, בואי, את כאילו, כל יום מסיימת או במיטה או על ספיקר, תלויים, זה בזוג שגרה לידך או שגרה במדינה אחרת, אבל אם מסיימת את היום, עם אחת מהזוגיות הרומנטיות שלך, בסופו של יום. אז היה לי הרבה מקום של ביקורת עצמית על זה, של מה זה אומר, שאני את כל סופי הימים שלי בעצם מקדישה לזוגיות רומנטיות, בסופו של דבר אלה אנשות שאני רואה הכי הרבה בחיי, אין לי תשובות טובות לזה, אבל אני כן אומר שאני כל הזמן מצומת לב לזה, בין היתר, כי זה לא שאני רוצה לשים לעצמי גם רגליים ולהגביל את עצמי במקומות שבהם טוב לי ונוח לי, אבל אני כן כל הזמן רוצה לשאול את עצמי, האם באמת טוב לי ונוח לי ומתאים לי הדברים האלה שקורים, או שהדברים האלה קרו כי נכנסתי לאיזושהי משבצת שנהייתה נוחה, כי זה מה שהחברה לימדה אותי, וזה מה שכולם מסביבי עושים, ואז גם אני תופסת את המקום הזה, ואין לי תשובה, אבל השאלות האלה נשארות שם.
טוב, אז גיא, תודה רבה רבה רבה, היה לי סופר סופר מעניין, אני כבר, יש לי רשימה של דברים שאני רוצה שנדבר עליהם להמשך.
תודה נועה, גם על האירוח וגם באמת על זה שהפודקאסט הזה קיים, it's a joy.
יש. ותודה למאזינות והמאזינים שלנו, מקווה שנהנתן לפחות כמוני, ואולי אפילו יותר אם זה בכלל אפשרי, ונתראה בפעם הבאה. ביי!
תודה שהייתן והייתם איתי בפרק. מוזמנות להמשיך איתי את השיחה בקבוצה של הפודקאסט פוליקאסט, בדף שלי נועה פז, או באימייל שלי noapodcast@gmail.com. נתראה בפרק הבא!